כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
קפה גיברלטר, שני בשש, זה השעה הקבועה שלנו כל שבוע, והיום יש לנו כאן אורחים מאוד 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 מיוחדים. יש לנו תוכנית ספשייל האמת היום. אנחנו תכף אני אציג את האורחים רגע. אנחנו נדבר היום על דמותה מיתולוגית כמעט של זוהרה אלפסיה, ונמצאים איתי האנשים המושלמים לטובת העניין. נטע אל קיים, אלן נטע, זמרת, מורה, יוצרת, אומנית, ועוד 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 ועוד. ולצידה, בן זוגה ליצירה, לחיים, להכל, עמית חי כהן.
אלן.
מה נשמע?
שבח להם.
אז יש לנו תוכנית שלמה לדבר על זוהרה אלפסיה. דמות שאתם עכשיו בימים אלו מעלים מופע שלם שמוקדש ליצירה שלה. מופע מאוד מושקע, נדבר עליו הרבה. רצינו להתחיל בלשמוע אותה. אז בוא נשמע אותה. זוהרה אלפסיה. זמרת יהודיה מרוקאית, אולי גדולה ביותר. נכנסת לנעליים האלה.
נעליים גדולות, חבל הזמן. האמת היא שההקלטה הזאת היא דווקא יותר קסומה בגלל האיכות הגרועה שלה, שככה מבליטה יותר את זוהרה על פני שאר הנגנים.
נשמע שזה הוקלט לייב לגמרי הדבר הזה.
לגמרי, ותמיד אתה יכול לזהות איפה שמו את מכשיר ההקלטה, ככה לראות מי היה קרוב, מי היה רחוק.
איזה נגן.
האמת היא, ההקלטות של התקופה הזאת זה בכלל סרט שלם. בדיוק פגשנו, בדיוק חזרנו מקרקוב, שם הופענו עם אביידים, זוהרה אלפסיה, ופגשנו אחרי זה בפריז את משפחת בוטבול, שהם חיו באותה תקופה של זוהרה פחות או יותר, ובדיוק החלפנו איתם כמה מילים על אותם הקלטות, והם אמרו לנו שזה בעצם היה להיפגש בבית של מישהו, מישהו היה מביא איזה מיקרופון אחד, עולה אותו על התקרה, וזהו כאילו, ומקליטים, משהו יוצא, יוצא, ויצאו דברים מדהימים.
טוב, בואו נחזור אחורה, להתחלה, ממש להתחלה. מכל הדמויות, זאת אומרת, אתם מוזיקאים שמעבר לזה שאתם יוצרים מוזיקה מאוד מעניינת ויפה, אתם עושים איזשהו פרויקט של שימור אפילו, של תיעוד, ושגם לקחת את זה לדור שלנו, לקחת את זה קדימה. אז למה דווקא, זאת אומרת, הפעם היחידה עד עכשיו שבחרתם דמות אחת להתמקד בה, זו דווקא הייתה זוהר אלפסיה?
אני אתחיל להסתייג קצת מהתפקיד של השימור, כי אני חושבת שדווקא המקום שאנחנו נכנסנו למוזיקה הזאת הוא לא המקום של השימור. כאילו דווקא נכנסנו ממקום של להבין שאנחנו על נקודה ברצף ההיסטורי שאנחנו לא יכולים להיות הם. אנחנו לא יכולים להיות אותם יוצרים. ומה שאנחנו יכולים להביא למוזיקה זה את עצמנו. אז אנחנו לא מנסים לחכות את אותם דמויות, אבל כן להתחקות בעקבות הביוגרפיות שלהם והזהויות המרובות שהיו להם. סגנונות מוזיקליים שהם עוד בזמנו התיחו אחד לתוך כן. השני, שזה גם מראה שבעצם המסורת היא דינמית. זאת אומרת, גם אותם אנשים עסקו בלהיות מי שהם. כאילו, הם לא באו לשמר איזה מסורת קודמת, ובמובן הזה הם לא היו קלסיקאים, הם היו שוברי מוסכמות. זאת אומרת, גם זוהרה במקום שלה שברה מוסכמות, ואנחנו היום לוקחים את זוהרה ומנסים להביא אותה לטיימליין שלנו ולראות לאן זה לוקח אותנו. אז אפשר לומר ששימור זה לא בדיוק המקום, כן. אלא דווקא השראה, שימוש בחומרים כחומר גלם ליצירה, ובאמת המטרה הסופית זה גם לשחרר את האלבום שלנו, שהוא לגמרי יצירה מקורית על בסיס אותם מסורות ועל פי אותם יוצרים בהשראתם.
יש איזה נטייה לחשוב, כאילו יש איזה אב טיפוס אותנטי כזה, כאילו זה משהו שהוא הדבר האותנטי, הדבר האמיתי, ואז בעצם משמרים אותו ומנסים להתחקות אחריו בכל דור ודור. ואני חושב שזוהרה זה דוגמה הכי טובה לאישה שהיא מנפצת את כל הקשקוש הזה שנקרא אותנטיות, או מוזיקה קלאסית, כי כמו שנטע ציינה, גם לתקופתה היא שברה את מה שנחשב אותנטיות לתקופתו, וככה גם אם תיקח 50 שנה אחורה, וגם כל הדור שלה, סלימה ללי, או כל אחד שתיקח, הוא בעצם ניפץ את כל הדבר הזה.
אז אנחנו מדברים בעצם על זמרת יהודיה, שהייתה במרוקו, עוד לפני שהיא עלתה לישראל, הייתה במרוקו...
אפשר לומר שהייתה ממש... בין הנשים הראשונות שנראו על במות. זאת אומרת, זה לא היה דבר מקובל להיות אישה שמופיעה בקרבת כל כך הרבה גברים. אפילו, בוא נגיד ש... עם כל זה שכיבדו אותה, אני יכולה להגיד לך משיחות שניהלתי, ותמיד מאחורי הגב שלה מישהו יקם פרצוף, זאת אומרת, אתה יודע, יכלו להגיד כן. על האישה הזאת שהיא דיבה, אבל חברים אולי קרובים לא היו לה, כמו לאחרים, למוזיקאים אחרים. הסביבה הגברית שהייתה כל הזמן בסצנה הזאת של המוזיקה, גרמה לה להיות גם אישה מחוספסת, שמענו סיפורים על, אנחנו מכירים במרוקאית שאומרים כוחה, אבל כן, כי אישה כזאת היא מוקפת, לא יכולה להיות רכה, וזה גם המגניבות שלה.
נטע, שמעתי, אני חושב משירה אוחיון, שזוהר אלפסיה הייתה האישה הראשונה שהקליטה תקליט בכל צפון אפריקה.
ברגע שנכנסה חברת פיליפס לצפון אפריקה, כן, הייתה בין הזמרות הראשונות שהקליטו, ובגלל זה גם הרבה שירים שהם עתיקים, כמו הייתת מול האיברהים, שהם עד היום הם לא ברור מה המקור שלהם, הם מזוהים איתה, כי היא בעצם הייתה הראשונה כן. שהקליטה את זה, הקליטה את אביידי, שרחין המפורסם,
כן.
אז בגלל זה הרבה שירים גם הפכו להיות מזוהים עם זוהרה, בגלל, בזכות ההקלטות האלה.
בוא נדבר שנייה על שם המופע שבחרתם, אביידי, כן. זה שם המופע המחווה שלכם לזוהר אלפסיה.
נכון.
אני את אביידי מכיר כילד, שיר שסבתא שרה לחתן בחינה, לא ידעתי האמת שזה שלה, או כמו שאת אומרת, לא...
זה עוד הפעם, זה לא שלה, זה מזוהה איתה, כי היא הייתה הראשונה okay. שהקליטה את זה. היא ורנט לורנס במקביל באלג'יריה, אבל השיר, לפי חוקרים שקראתי, התחיל מאזור תלמסן, ומשם יצאו הרבה הרבה לחנים ומילים. אני לאט לאט מגלה גם ששם זה היה אזור מאוד פורה של יוצרים ומלחינים, גם של סוגת המלחון. ומשם השירים נדדו לכל צפון אפריקה, וברגע שהשיר הזה הושר בחפלות יהודיות, אז כבר זה התפשט, וכל הקהילות היהודיות במרוקו התחילו להשתמש בשיר הזה במהלך
כן.
החינוך.
אנחנו מדברים למי שלא מזהה רק מה שם אביידי, את השיר של טיפה ניפה טיפ, כן. נכון?
למעשה לא, זה החלק השני של אביידי.
זה החלק השני, התוספת.
יש אביידי, שזה בעצם קטע פתיחה, ויש את ינס ינס.
שזה השיר שמוצמד לו.
אבל היא שרה את זה ביחד, אז אתה צודק.
כן, זה תמיד בא ביחד.
אבי ידי זה בעצם תרגום חופשי, זה אשראי שזכיתי, משהו כזה, נכון?
כן, סעדתי, איך אומרים, נהיה לי בערבית של פה. אז בעצם כאילו ברת מזל אני, ובחרתי את השם הזה למופע, כי באמת הרגשתי ברת מזל, קודם כל לפגוש את השורשים שלי דרך זמרת כל כך מעניינת, עם באמת תעוזה, שגם נתנה לי השראה להבין שאותם נשים שהכרתי כסבתות בשכונות שלנו, זאת אומרת, היה להם גם את החלק שלא ראו, החלק הזה של הלוחמות, החלק הזה של להנחיח את המקום שלהם ולהשמיע את הקול שלהם. וזוהרה עשתה את זה בגדול, כי באמת אין הרבה נשים שהגיעו למקום הזה של ללכת בדרך שלהן ולבחור, על אף מה שמקובל מסביב, כן. בדיוק את הדרך ההפוכה.
אז על זה אני רוצה לשאול. אתם עשיתם, אני מתאר לעצמי, עבודת מחקר עצבנית בשביל להגיע לרפרטואר של המופע. מחפשים בחיפוש מהיר, בוא נגיד, באינטרנט, או בחנויות, בטח ובטח שבחנויות, לא ממש מוצאים שירים שלה.
אני אגיד קצת על המחקר. ברור שחוץ מיוטיובים וכאלה, היינו צריכים להפעיל עוד מקורות, אבל למזלנו, יש לנו שני חברים שהם אספנים, אספני תקליטים, יותר משני חברים שהם ממש מולועין של המוזיקה הזאת. אחד מהם יהודי אמריקאי, קריס סילבר, חי בארצות הברית, עוסק במחקר, יש לו בלוג.
ג'ויש מרוקן, משהו כזה?
כן, מאוד מומלץ, הוא כותב שם כל פעם, מתמקד בנושא אחר. וממש עושה שם עבודת מחקר מדהימה. אפשר להגיד שהוא אקדמאי בעניין הזה.
הוא גם נובר, צריך להגיד, הוא לא רק רושם, הוא גם נובר, הוא הולך לטוניסיה, הולך למרוקו, נובר בחנויות, מוציא דברים מדהימים.
אם כבר אנחנו מדברים, בוא נפנה לכתובת של הבלוג.
כן, זה Jewish Morocco. עמית תכף יגלה, ייתן לנו את זה.
אנחנו נעלה לעמוד, עכשיו גם לינק לבלוג הזה.
מעולה, ואני אספר על האספן השני, שקוראים לו תוקדים, שם במה תוקדים בשיר. שהוא ככה גם כן אספן לא מבוטל, יש ברשותו מעל אלפים של תקליטים.
זה מעניין אגב ששניהם לא ישראלים.
שניהם לא ישראלים,
מאחד ארצות הברית, אחד
מצרפת. אחד מצרפת, כן.
ושניהם אוספים תקליטים של זמרים יהודים מרוקאים, והם עזרו לכם למצוא. עכשיו, מבחינת ז'אנר, איפה אתם ממקמים את זוהרה אלפסיה מבחינת ז'אנר מוזיקלי, בוא נגיד? בתוך מרוקו הרי יש המון ז'אנרים.
טוב.
תוך השירה הזאת, אולי זה שירת נשים?
יש כאלה שיגידו שזוהרה היא מלכת המלחון, שזה סוג מסוים של שירה, שהיא יותר שירת סיפור כזאת. היא מאוד רפיטטיבית ומספרת סיפור ויותר קשה, והיא גם מגיעה יותר מאזורים הצפונים. אני אוהבת את החלק של זוהרה שהוא יותר ברברי, שהוא יותר לייטות שלה, את כל השירים שהם יותר צעקה, חצי, כמו ששמענו בהתחלה, לייטה בדאויה. זה בעצם שירים שאני יותר מרגישה שהקול של זוהרה הוא פחות מתחשב בחוקים ובכללים.
זאת מוזיקה שיותר, בוא נגיד, אפריקאית?
יותר.
במהות?
אני מרגישה שכן. במקצבים.
אם כאילו מסתכלים בעצם על כל השירים של זוהרה, זה רואים כל כך הרבה מגוון.
כן.
גם לא רק בתוך מרוקו, כאילו יש לה השפעות טוניסאיות, כאילו לגמרי טוניסאיות, יש לה השפעות לג'יראיות.
היית חייב עכשיו להכניס את החצי הטוניסאי.
זה נכון, זה היה צריך לבוא מתישהו, לא? והיא באמת עושה מה שבא לה. כאילו, במובן, שוב, זה אותו עניין, כאילו שאנחנו מסתכלים על זה כאילו זמרת כביכול אותנטית, אבל היא עשתה מה שבא לה בסופו של דבר.
אז עמית, בתור המנהל המוזיקלי של המופע, איך לקחת את הדבר הזה שהוא כבר לא סו קולד אותנטי, והבאת את זה לכאן עכשיו?
אני חושב שזה נקודת המוצא, שאם הם עשו מה שבא להם, אז גם אנחנו בעצם יכולים לקחת את זה לאן שאנחנו רוצים. וכל העניין, כאילו יש עניין תערני כזה, אל תיגעו במסורת, זה קשקוש, כאילו, מסורת זה דבר דינמי, מסורת זה כל בן אדם, והוא לוקח את הפרשנות שלו, ולהפך, מסורת חייבת ללכת קדימה, וחייבת להשתנות, וכל דור מכניס את עצמו לתוכה. אחרת היא מתה, ואחרת היא משעממת גם, צריך להגיד את זה, יכולה לשעמם, יכולה להיות משהו, איזה כלי ריק.
צלויה באיזה מוזיאון שאף אחד לא נכנס.
ולצערי יש הרבה, זה הרבה להילחם גם בשמרנות שקיימת גם בתוכנו, גם בתוך הקהילות שלנו.
וגם אצלנו, אנחנו בעצמנו.
לגמרי, לגמרי. עכשיו,
קצת שמרנים לפעמים.
זהו, מצד שני אתה אוהב מאוד את מה שקורה עם זוהרה, ועכשיו לעשות את זה, זה מעניין. כאילו אותי זה מעניין, אבל זה, כמו שנטה אמרה, זה לעולם לא יהיה. זה לעולם לא יהיה כמו שהם עשו. וגם שאתה עושה, זה תמיד מציף אותנו, שאנחנו הולכים, נגיד, מופיעים גם במרוקו, ואתה מבצע את השירים כביכול לזיז, אז באים ואומרים לך, מה זה, מה עשית כאילו? ואתה אומר, מה, לא עשיתי הרבה.
שאתה מנסה לעשות את זה.
לא עשיתי הרבה כאילו, כן. אבל לא, מבחינתם הם כבר שומעים את זה אחרת, כי זה נגנים שונים, זה אנשים שונים, זה חשיבה שונה. כל מוזיקאי, גם אם הוא לא רוצה, הוא מנגן, מבצע את זה
שונה. מהמקום שלו.
לגמרי, זה קורה באופן מאוד טבעי.
טוב, אז תוך כדי שאתם מתארגנים על הכלים, הבטחתם לי שתנגנו כמה קטעים מהמופע, אני אגיד שבמופע יש 11 נגנים?
כן,
11 נגנים. ועוד וידאו ארט מאוד מאוד מושקע. את כל הדבר הזה אתם עכשיו דוחפים לנו לסטאפ מאוד צנוע.
אבל חשוב מאוד להדגיש את העניין של לפני שנבצע הקטע שהוא לייב, אלא זה חשוב להגיד שיש שתי אנשים במופע שהם שותפים מלאים לזה, שזה בעצם חיים שירן, שהוא עושה קטעים דוקומנטריים. הוא צילם את זוהרה בעצם בימי האחרונים. היחיד שהבין שיש אגדה חיה, והלך וצילם אותה, זה למעשה גדול ואמיץ, ואני חושב שהוא עשה את זה אפילו בלי שקל בכיס, ואנחנו אישית מאוד מעריצים אותו, מאוד מעריכים אותו על זה, והשני זה דותן מורנו, שבעצם עשה אנימציות, על פי צילומים של זוהרה וגם מדמיונו, שבעצם מתארות את חייה, ששתי הדברים האלו, גם הקטעים הדוקומנטריים וגם האנימציות, הם חלק מהמופע, כאילו לצד המוזיקה.
ויזואלית.
כן, כן לגמרי.
נבצע
משהו דווקא מאזור חליג'י יותר. האמת היא זה שיר מרוקאי של לדריסי, אני תכף אבדוק את השם הראשון שלו, אבל צפיתי בווידאו דווקא מאירוע גדול של יהודי פס שהתרחש פה בארץ, שזוהרה יושבת על כיסא כבוד, כבר מאוד מבוגרת, הכל שלה מאוד רסטי וחלוד, והיא מבצעת את השיר הזה וכולם על הרגליים ככה. הרבה פעמים אני מוצאת עצמי נרדמת מול חינות וחפלות ובר מצוות של שנות ה-80 ו-70, אז זה ככה וידאו שתפס אותי.
חיה שנטל קיים.
בינט בלעדי זינה.
יושבת שם עם כתר על הראש, נכון?
כן, היא תמיד עם הכתר. תמיד עם הכתר על הראש.
בינט בלעדי זינה.
בת מולדתי היפה. بنت بلادي زينة والله والله زينة بنت بلادي زينة والله والله زينة محلى هات الباس حياك حرب الودر الحنا في ديها جربي لها اسقالي فاسي بنت بلادي زينة والله والله زينة بنت بلادي والله زينة
حرب الودير الحنا في ديها سربي لها سقلي فاسي
הבידי. טוב, זה היה מתוך המופע הבידי של נטע אלקיים. צאת איתנו כאן בספשייל מיוחד, שתי משהו, וואי וואי. נראה לא פשוט.
זה גרסה אינטימית, כי על הבמה מה שקורה זה שאנחנו מתפרעים, ויש לנו זמרות ככה שמלוות גם את השירה. היה חשוב לי שיהיו נשים על הבמה, שישירו ו... 11 מוזיקאים שהם שותפים לגמרי לדרך ולעשייה, שכולם, כולם ממש בעניין, וכולם מאוד מאוד מחוברים לפרויקט ומאמינים בו, וכולם תכלס די גדלו על המוזיקה הזאת, וכל אחד בתחומו כמובן גם מאסטרו ועוסק במוזיקה הזאת בחיי היום יום האחרים שלו, שמותמו אלעד לוי, שיקו בחר, נתנאל בן שטרית, כן. מוזיקאים שהם לגמרי בסצנה, והם כל הזמן
חיים את זה.
חיים את זה, בדיוק.
אוקיי, אני רוצה שנעבור לדבר קצת על היחס שזוהר אלפסיה קיבלה כאן בארץ. אני חושב שהמופע שלכם הוא מהווה איזשהו סוג של תיקון ליחס הזה, ואולי זה הזמן לשמוע... את הקטע של ארז ביטון מקריא את השיר שהרבה מאוד בזכותו.
זה בדיוק, הייתה לי שיחה מעניינת עם האחיינית או הנכדה של זוהרה מלורנס, שדיברנו ככה על העניין הזה של השיר שבעיתונות, הרי בעקבות המופע זכינו לזה ש התחקה אחרי החיים של זוהרה, בן שלב, ועשה תחקיר ביוגרפי ממש מקיף, לרגל הפרימירה של המופע הזה, וזה גם משהו שאני מאוד ככה גאה בו, כמוזיקאים, אתה לא תמיד אתה חושב שאתה יכול לשנות דברים, אבל הנה, בעקבות מחווה מוזיקלית, גם התעוררה התעניינות עיתונאית, ואנשים התחילו לשאול ולחקור את הדמות של זוהרה. לורנס נפגשה עם השיר הזה ומאוד חיה לה קשה איתו, כי היא אמרה, מה, אנחנו היינו בקשר כל הזמן עם סבתא, היא אף פעם לא הייתה לבד, התיאור הזה של ארז ביטון עם הסרדינים זה לא ממש התיאור המדויק, דודה שלי או סבתא שלי אהבה מאוד להכיל את החתולים בשכונה, ולכן היו קופסאות סרדינים, זה לא... ואז אני זוכרת שכאילו בשיחה אמרתי לה, תקשיבי, אני מישהי שנולדה בישראל עברה את כל המחיקון הזה, שבעצם דברים לא הגיעו אליי ישירות מבית הספר. הייתי צריכה ללקט אותם בכל מיני דרכים. ושיר כמו של ארז ביטון היה הפעם הראשונה שאני פוגשת כישראלית ממוצעת את השם הזה של זוהר אלפסיה. וחושבת שההגזמה שלו היא דרך של משוררים לקחת רגע ולהפוך אותו לפואטי ולטרגי, וזה שהוא... אולי לא דייק למציאות, זה לא אמור להיות תפקיד של משורר, משורר לא אמור להיות עכשיו
רשם,
רשם ביוגרפי, הוא בעצם מגיע ומשלב את רגשותיו בתוך הביקור הזה של זוהרה, וככה הוא, כן. הוא מוציא את הטקסט הזה שגורם לנו לחשוב כאילו מה עשינו פה, הייתה פה אישה שהייתה צריכה להיות נכס צון ברזל לתרבות הישראלית, והיא הפכה להיות איזה משהו בשוליים שמתעקש להאמין כל הזמן שהוא מלך, אבל את המלוכה הזאת, את הכתר על הראש שלה, רק היא ראתה. זאת אומרת, היה איזשהו משהו שגרם לו לנסות להגזים את הסיטואציה, כדי שאנחנו נבין את הטרגיות של העניין.
כן.
אז אני מרגישה שהתפקיד של ארז הוא באמת היה מאוד מאוד חשוב, והוא ממש ככה בשמחה נרתם לעזור לנו ולתת לנו את הזכויות להשתמש בטקסט הזה, ושילבנו אותו בתוך המופע עם קולו של ארז מקריא את זה, וגם על הבמה בקרקוב, אפילו שרוב הקהל היה פולני נוצרי, השירה של ארז הוקראה שם על הבמה, והיה חשוב לנו לתרגם את זה גם לאנגלית בקטלוג, כי באמת יש שם איזשהו רגע שהוא אוניברסלי, הרגע הזה שבו מהגר עובר ממקום למקום, וכל הגדולה שלו פתאום ככה הופכת להיות ההיסטוריה שלו. אז יש בזה משהו שאנשים יכולים להתחבר אליו גם מכל מקום, בדיוק.
חשוב לה לומר שבתוך הקהילה המרוקאית אהבו אותה וכן העריכו אותה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מדברים על דברים רק שהם צפים למעלה. אבל דברים תמיד היו קיימים. זאת אומרת, זוהרה תמיד היה קיימת, מוזיקה מרוקאית תמיד היה קיימת. נגיד גם שאמרת לחדש, זה גם עניין. זאת אומרת, הדברים, תמיד נגנו מוזיקה מרוקאית בארץ. פשוט לא שמעו על זה. פשוט זה היה בתוך הבתים, זה היה בתוך החצרות, זה היה באירועים המשפחתיים. ובגלל זה נראה לנו לפעמים שאנשים נעלמים, נעלמו כאילו, וכאילו הם צצו איכשהו בכל מיני פורמטים שונים. לא, אנשים תמיד היו קיימים, אנשים תמיד עשו מוזיקה מרוקאית. זוהרה תמיד הייתה קיימת, זוהרה תמיד הייתה המלכה בין הקהילה שלה. אבל זה נכון שהיה, זאת אומרת, בתוך הפורמט הזה שנקרא ארץ ישראל, היא הייתה צריכה להיות מלכה, לא רק של הקהילה שלה, הייתה צריכה להיות זה דיבה, כאילו כל דבר. זה לורן היל, זה משהו ענק.
טוב, אז בוא נשמע את ארז ביטון, מקריא את השיר, שיר זוהרה אלפסיה, שיר שנלמד, אשכרה נלמד לבגרות. הרבה מאוד אנשים נחשפו לדמות שלה דרכו.
זוהרה אלפסיה, זמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבת שבמרוק. אומרים עליה שכאשר שרה לחמו חיילים בסכינים לפלס דרך בהמון להגיע לשולי סמלתה, לנשק לקצות אצבעותיה, להטיל מטבע ריאל לאות תודה זור אלפסיה. היום ניתן למצוא אותה באשקלון בעתיקות ג' ליד לשכת הסעד, שירק וסעות סרדינים על שולחן מתנודד בין שלוש הרגליים, שטיחי מלך מרהיבים מרובבים על מיטת סוכנות, והיא בחלוק בוקר בהוי שעות במראה בצבעי איפור זולים. וכשהיא אומרת מוחמד החמישי אישון עינינו, אינך מבין ברגע הראשון. לזור אלפסיה כל צרוד, לב צלול ועיניים מלאות אהבה. זור אלפסיה.
I'm a whore.
הרגתם אותי. זה שיר שסבתא שלי הייתה שרה בחינות. לצערי לא זכתה לשיר לי, או שאני לא זכיתי שהיא תשיר לי את זה, כשהתחתנתי. ואב יד קום, לגמרי אשריכם. שנותנים קול לדור הזה. כן, הנה הסאונדמן שלנו פה גם, שערותיו סומרות.
האמת היא שאמרת דבר שבאמת אנחנו מתחברים אליו במובן הזה שאיפשהו זוהרה זה הקול של הסבתות שלנו, וככה גם אם ספציפית יכולתי להתחבר לעוד המון המון זמרות, עדיין כאילו באופן סימבולי לגוע בדמות שלה זה לגוע באותם קולות שלא נשמעו בהיסטוריה הזאת הלא מדוברת.
אני חייב לומר משהו על אבי ידי, על השיר הספציפי הזה, זה תמיד מרגיש לי כמו איזה יציאה, כמו איזה סול כזה, כאילו כמו נובמבר, אין? שכאילו הפסנתר עולה, ופתאום זה ספוט על אקסל רוז, וככה זה מרגיש לי תמיד, וככה גם במופע.
אז ככה במופע גם?
זה לגמרי ככה
במופע. אתה על הפסנתר, ויש ספוט כזה בודד על נטה, וואו.
ואז כביכול הסלאש של...
ומה רואים ברקע?
הסול של הסלאש מחליף את זה רק לד לוי בכינור.
וואי, יש שם סולו של אלעד, למות.
אלעד לוי, למה לא באת? אנחנו אוהבים אותך.
הבן אדם הכי עסוק בעולם.
מתחשבן איתו אחר.
כן, כן. רציתי לשאול אתכם, אתם מופיעים הרבה במרוקו.
כן.
שזה לא מובן מאליו בכלל. ואיך במרוקו מתקבלות הדמויות האלה?
לא הייתי קוראת לזה הרבה, אבל התארחנו מספר פעמים במרוקו, והתחושה היא מאוד של בית, קבלה מקסימה של הקהל. אנחנו מקבלים, כן, באמת אולי ביום עשרות תגובות לעמודי הרשת החברתית ולאתר ולמיילים של אנשים שחיים בצפון אפריקה וככה אפילו דורשים. שנגיע שוב ונעשה עוד הופעות, ושזה לא בסדר, שלא מכירים אותנו מספיק פה, וזה, אבל בכל אופן, בוא נגיד, בפעמים הראשונות כשהגענו, זה היה ככה מאוד חדש ומפחיד וגדול, וככה לא ידענו איך זה יתקבל. היום אני כבר יכולה להעיד שכשהלכנו בפעמים האחרונות במרוקו, כבר התחילו לזהות ברחוב, שזה היה משהו שמאוד הפתיע אותי.
כן. טוב, התנוססת שם גם על שערים בעיתונים.
זה היה מדליק.
את קצת מצטנעת, אני חושב. כן, פסטיבלים במרוקו, וכאילו ממש... כאילו...
מאוד מרגש, כן, שיתופי פעולה עם חבר'ה שהם... הרי תמיד מהרגע שנסעתי בפעם הראשונה למרוקו, עוד אפילו לפני שככה ידעתי כמו שהיום ערבית, וככה רק, אתה יודע, ארץ מסתורית שכל הזמן דיברו עליה, ממש ברמה הזאת, ככה נסעתי לפני, לא יודעת, יותר מ-10 שנים, ובטיול הראשון הזה אני כבר זוכרת שעניין אותי לפגוש את הצעירים. אמרתי כאילו, אני לא אלך כמו אבא ואמא, כל הזמן רואה את התמונות שהם חוזרים איתם, של בית גברות, של זה. אמרתי, אני רוצה לפגוש את החבר'ה הצעירים, את החיים, את זה. לא משנה שהחוויה של ביקור בבית גברות במרוקו, אחר כך הפתיע אותי, והייתי בהלם, וזה באמת הייתה חוויה.
עמית, אתה גם צילמת בבתי גברות במרוקו, לא?
תראה, אני כהן, לא יכולתי לצלם בתוך בתי הגברות, אבל זה דווקא... לא, דווקא...
אתגר אותו.
צילמתי, זה אתגר אותי. צילמתי מפוינט אוף יו של כהן בבתי הגברות.
מבחוץ?
מבחוץ עם עדשות רחוקות.
מה, תפסת איזו גבעה?
לא, האמת היא שבבתי הגברות של מרוקו, בדרך כלל יש חומה מאוד גבוהה, אז אתה יכול לטפס על החומה. ובמקרה של הסוירה, לקחתי פשוט צולה מאוד גדול, וסתובבתי פשוט סביב הבית גברות, ואז יכולתי, דווקא זה פתאום, חשבתי שיהיה לרעתי, ואז גיליתי שזה לטובתי. זה פשוט, אתה רואה, בגלל שהגברות מאוד צפופים, אז אתה רואה כזה כמו הרבה רבדים, הרבה לרז כאלו בצילום.
אגב, השומר המוסלמי של בית הגברות, כל פעם שהוא עבר את הגבול, התחיל לצעוק, אתה כהן, כהן.
הם מאוד מקפידים, גם בכל מקום שהלכתי, הם מאוד מקפידים.
אז באמת, גם זה שהזמינו אתכם להופיע שם בפסטיבלים, זה מעיד על איזושהי פתיחות שיש במרוקו היום לתרבות היהודית.
אני חושב שנדע תמיד אומרת את זה, ואני מאוד מזדהה עם זה. אני חושב שאנחנו במרוקו בגלל זכות אבות, פחות בגללנו. יש איזו צדיקות, הדור של הסבא וסבתא שלנו, חלקנו ההורים, השאיר חותם במרוקו.
השאיר רושם טוב.
השאיר רושם טוב. גם, תראה, מרוקו היא, הנוכחות היהודית היא קיימת, זה מדהים. זה כל מקום שהולך, אתה כאילו זה שלך. וזה מאוד מזמין. לעולם לא חווינו, זה חשוב לומר, לעולם לא חווינו סוג של, כאילו משהו, איזה פרובוקציה נגדנו, ואני מדבר, היינו על במות, התראינו לעיתונים, זאת אומרת, אף פעם לא שאלה שהיא צינית, או, לא, לא, לא חווינו דבר כזה, ואנחנו אנחנו כן חושבים שזה באמת לא ברור מאליו, כמו שאתה אומר. זה,
כן.
וזה לא ברור מאליו שיש מוזיאון יהודי מרוקאי, מה שאין בארץ.
מה שאין
אגב.
פה.
כן, זה, הרבה, הרבה דברים הם לא ברורים מאליו. זה, אתה, היינו שם לפני 3 שנים עם הרב חיים לוק, ואתה צריך לראות את ההרצה, את התור. יש תור של
אנשים שבאים לנשק אותו.
לנשק לו את היד, חתימה, מילה טובה, ודבר כזה, זה מדהים. לראות שגם הצעירים לא שוכחים מה היה.
זהו, הפעם האחרונה שהיינו, היינו בקונפרנס של דור העתיד של מרוקו, הביאו צעירים כאלה מוצלחים מכל הארץ, ועשו להם כנס של ה-Young Leaderships. וכשדיברנו איתם, אז ביקשו ממני, מאיתנו לתת איזשהו מסג', איזה מסר לדור הזה, כיהודים מרוקאים, ואני קודם כל אמרתי ש question the history, כאילו קודם כל דבר ראשון, תשאלו אתם שאלות, את הדור הוותיק, זאת אומרת, אל תיקחו כמובן מאליו את מה שכתוב בספרים, כי באמת רובנו גדלנו על, 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 על ממסד שניסה למחוק את העבר. גם מהצד השני.
זה סיפור אחר.
בדיוק. אבל כשאתה נמצא בבית, קרוב לסבא וסבתא ולאימא ואבא, פתאום אתה שומע סיפורים אחרים, אתה שומע את הזיכרון האישי, שלפעמים הוא הרבה יותר חזק ממה שכתוב בספר. ודבר שני, אמרתי שאני ממש מעריכה את זה, שמרוקו משאירה לנו דלת פתוחה. וזה לא מובן מאליו, כי יש הרבה מדינות אחרות שסגרו את הדלת הזו לשורשים שלנו, ואני גם חושבת שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד צריכים להיות ראויים לו. זאת אומרת, גם לחשוב על עצמנו כל הזמן באופן ביקורתי ומוסרית, איך אנחנו מתנהגים שאנחנו מגיעים גם לשם. והמקום הזה של שמירה על ההיסטוריה שלנו בידי עם אחר שהוא שהוא אותו עם שלנו, רק בדת אחרת. זה מראה לנו את הכבוד הבין-דתי שהיה נהוג באותם מקומות, ובמובן הזה יש תפקיד למרוקו לדעתי, שאפשר ללמוד ממנו גם כישראלים במזרח התיכון, את החיים הבין-דתיים האלה, הקרבה בין היהדות לאסלאם, הכבוד שאפשר לרכוש אחד לשני, ובאמת, זה משהו שממוסס לך גבולות ברמה שאתה חוזר ממרוקו, פתאום אתה מבין כמה חומות בראש קיימות לך. מחסומים שאף אחד לא שם אותם פיזית, אבל אתה ממש מנוע או מפחד מללכת למקומות מסוימים, מלדבר את השפה של סבתא שלך ברחוב, כאילו. דברים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, שהם חומות בצורות, אבל הם לא. זה משהו שאפשר לעבוד עליו.
אני חושב שההבדל בין זיכרון להיסטוריה הוא חזק באופן כללי ביהדות מרוקו, ותמיד יש קונפליקט ביניהם, והוא מעניין.
נכון.
כאילו, תמיד יש את ההיסטוריונים שיגידו לך איך היה במרוקו עם היהודים, ותמיד יש את האנשים ואת הסיפורים שאיך היו, וזה תמיד, וזה הרבה
פעמים, איך הם זוכרים שזה קרה.
איך הם זוכרים שזה קרה, וזה כל כך מגוון, כי אנחנו יודעים כמה זה מגוון בכלל להיות יהודי מרוקאי בעולם הזה, וכמה כל מקום היה לו את ההיסטוריה שלו ואת הסיפורים שלו. ואני יכול להגיד שלפעמים, גם אם היסטורית, וצריך לומר את זה ולהזכיר את זה, שהיסטורית היו תקופות במרוקו גם לא טובות ליהודים. הסיפורים האישיים, זה מדהים, גם אצלנו וגם אצלם הם טובים. זאת אומרת, גם כשאני הלכתי לכפר של סבתא שלי, צילמתי שם שבוע, וגיליתי שסבא שלי, וכמובן כל המשפחה שלו לפני, זאת אומרת, סבא של סבא שלי בחור, אבא של סבא שלי והשאר, הם חיו משהו כמו 2 מטר מהמסגד בכפר. זאת אומרת, זה מראה, זה מבחינתי עולם ומלואו. זאת אומרת, איזה עושר כזה שאנחנו פה, נראה לנו
אוטופיה.
משהו, כן, משהו מטורף, כן.
כן. טוב, דיברנו המון.
כן, אז נראה לי נבצע אולי איזשהו, או שנשמיע מהמופע, מה אתה אומר?
אני אומר, בוא ניתן, למרות שמה זה בא לי לשמוע אתכם פה לייב, אבל נראה לי אולי כדאי שכן ניתן טעימה מהמופע עצמו. ככה שאז כל מי שישמע את זה, ישר ילך לאתר של זאפה חיפה ושל הרידינג.
נכון.
על הדרך, בוא ניתן את התאריכים גם.
כן.
זה יהיה אחרי השיר, שנסתכל.
מיד אחרי השיר, ניתן את אייל רדיזלבן. דיברנו על הגלות, זה שיר ש מתאר דווקא את ההליכה למקום חדש, הרצון של היהודים להגיע לפה.
וזה מתוך המופע עצמו.
כן.
יאללה.
هيا جوز عفان قولي وش فيه يا الغادي جربان تعالي ونقولي كيت هيا جوز عفان قولي وش فيه
לעצור את זה.
אז תבוא להופעה, זאפה חיפה 13 לשמיני, רידינג 3 תל אביב 21 לשמיני, שתי הופעות של אוגוסט, ככה מזמינות ופותחות את זוהר על הקהל הרחב.
איפה עוד המופע הזה? לפחות איפה הייתם רוצים שהמופע הזה יצא?
קזבלנקה.
זה פריז, מבחינתי טור פריז, קזבלנקה.
בית האופרה של פריז.
זה הדבר, זה היעד הבא, אני לא צוחק אבל.
אבל כתבת שאתה רוצה גם בבית שאן ובנתיבות.
זה ברור, זה מקפיל. מבחינתי זה על אותו...
נתיבות זה מס, נתיבות, אשקלון, כאילו המקומות שאתה יודע, שאפשר למצוא את הדור שעוד זוכר ושר את המילים. בהופעה בירושלים זה היה מדהים לראות את הסבתות עם הנכדים, וסבתות שקמות באמצע המופע ושרות. אני
קיבלתי תוך כדי ההופעה הזאת הודעות בוואטסאפ מדודות שלי שהיו במופע.
איזה כיף.
ריגוש, היסטרי ו...
אצלנו ה-VIP זה הסבתות קודם כל. השורה הראשונה זה סבתות, ואחרי זה הדור כאילו הולך ומתרחק.
כן.
הברכות, הברכות שאני מקבלת בסוף שווה הכל, תאמין לי.
איזה ברכות?
מנשקים אותי ומברכים אותי, שיהיה לך תאומים, שיהיה לך שלישייה.
חשוב מאוד.
ברכות הכי חשובות.
אבל באמת, לגבי ההופעות, אנחנו באמת רוצים, ולעתיד זה יקרה, אנחנו נעשה הכל שזה, שהמופע הזה יעלה גם בקזבלנקה, כאילו ממש, לפתוח קופה, למצוא מקום שיאכלס את ההופעה הזאת, ובעזרת השם זה יקרה בקרוב.
זאת הפקה מאוד מושקעת. שלחתם לי את הקומוניקטי עם המפרט הטכני כבר על הדרך, אז ראיתי כאילו מה זה, זה...
זה טירוף, כן. התיימר לו.
מסכים, ומיקרופונים מיוחדים, וכל מיני כאלה, וממש...
חשוב אז להגיד שבאמת זה התאבדות כמעט מבחינתנו, ואנחנו ממש מאמינים בקהל שיבוא ויהיה שם, ויראה שהמוזיקה הזאת יש לה צמה, ויש לה קהל, וככה נוכל בעצם להחזיק ולהמשיך את הסיבוב הזה.
כן, מבחינתנו זה לא פשוט. זאת אומרת, אנחנו לא צריך להגיד את זה. אנחנו לא מסובסדים או משהו, אנחנו לא אנדלוסים.
כן, זהו.
כן, אנחנו, ועדיין יש לנו 11 נגנים, ושוב, וכל מה שאמרת, וזה באמת, אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה, וחושבים שזה גם חשוב, וזה הכרחי, וגם לתת את הכבוד לזוהרה, שזה מבחינתנו כבוד לתת לקהילה שלנו.
אבל מצד שני, זה גם אחלה מוזיקה, עזבו אתכם הג'אנג'ים,
זה באמת. בדיוק, וזה גם אחלה מוזיקה.
לגמרי, לגמרי.
כאילו, תבואו ליהנות ולשמוע ולרקוד.
נראה לי שאת יודעת, מי
שהקשיב לתוכנית,
מי שהקשיב לתוכנית ונשאר איתנו עד עכשיו, כנראה הבין שזה חזק מאוד מאוד מאוד, ואני, בעזרת השם ברידינג, או נשאר לחיפה. טוב, אז לקראת סיום, אנחנו איכשהו, כבר מתקרבים לסיום התוכנית הספיישל הזה.
קרה
מהר. קרה מהר, שנהנים. ורציתי לשחק איתכם ארץ ציר. לשחק פה עם האורחים שלי, זה מאוד מעניין אותי.
לא הכינו אותי.
לא הכינו אותך. טוב, אבל אני סומך עליך, אדון עמית חי כהן.
אז מה, אני שולפת והוא שולף?
אני סומך עליכם שאתם...
נשלוף בארץ. אתה יודע, בכל זאת אנחנו יוצרים ביחד נשואים, הכל, אבל יש לנו...
יש כמה דברים
שכל אחד באופן אישי.
יאללה, סומך עליכם שתפתיעו. מוכנים?
כן.
ארץ.
אפריקה.
אפריקה is not a city.
יבשת.
אני הייתי הולך דווקא על טוניסיה כדי להביא קונטרה לכל התוכנית.
איי וואו, חייב, המשפחה הטוניסאית.
יאללה, ניתן לך להתחבר לצייר טוניסאי.
תביא חשבונות וכאלו, לא נעים.
עיר.
ירושלים.
ירוחם. אני יכול לגן גם למה. ירוחם מבחינתי זה כמו נתיבות של לפני 20 שנה. כאילו, ואני הולך לשם, אני ממש מזכר.
הלו, זהר לו להליב.
להפך, זה מחמאה הכי גדולה שיכולה להיות. והצבעים, ובאמת, יש בה משהו את הצהוב הזה שאני מכיר מהילדות שלי, שהוא כבר לא קיים לצערי בנתיבות. וירוחם מבחינתי זה שלווה, זה גם עיר שהייתי בורח אליה הרבה בנעורים שלי לחברים, ותמיד זכורה לי לטובה.
ירוחם, ירוחם, ירושלים, ומעניין איך זה ששני מתחילים.
כן, זה כמו שאמא שלי אמרה, הביאו אותם לירוחם, אמרו להם, זה כמו ירושלים, רק חם.
חיים בירוחם, חולמים על ירושלים.
אוקיי, חי.
חי.
עמית חי.
עמית חי, כן, עמית חי. זה החי שלי.
חי לגמרי זה גם אני, גם אב סבתי שקבור בתוניס, ולצערי עדיין הוא מצאו את
המקום קבורתו,
ולכן אני על שמו. זה מבחינתי החי שלי.
אוקיי, צומח.
צומח?
יש לי את הצפוי, אבל תגידי את.
מה, נענו?
שיבה.
שיבה.
וגם השיבה.
כשבאים אליכם הביתה, עמית עם השיבה?
קשה לחיות בלי השיבה. לא, אני קרוא, השיבה זה דבר מדהים.
לא, השיבה זה טעם החיים, אבל זה בחורף. נענה זה לקיץ.
ובקיץ, נענה.
כן.
טוב.
הכי צפוי.
דומם.
מרוקאים קלישתיים.
נטע דומם?
וואו, דומם. קשה לי לחשוב על משהו דומם שאני... מאדירה אותו, עמית, יש לך, אני גרועה בשלופים כאלה.
דומם?
את יודעת מה הזמרים וזמרות פה בחרו בדומם?
מה?
מיקרופון.
מיקרופון?
זה הבחירה.
אני הייתי הולכת על בית קברות, כי זה באמת לפעמים תחושה שגם אני מתחברת לזה שעמית הסתקרן, אבל עוד לפני אנחנו עברנו את החוויה הזאת של להיכנס לבית קברות במרוקו, זה כאילו עיקה בי יותר מ-1,000 מוזיאונים שביקרתי בהם ו... סך הכל, כאילו, אפשר להשוות את זה גם לחוויה של ביקור במוזיאון, כי אתה מסתכל על מוצגים דוממים, אבל ש... איך זה נקרא בית קברות במרוקו? בית החיים. יש בהם חיים, ויש בהם אמת, ויש בהם טקסטים מטורפים על הקברים. דוקטור אשר כנפו חוקר את זה עכשיו, את השירה המיוחדת שנכתבה על קברים במרוקו, כן. זה פשוט...
הוא אגב טוען שבעצם השירה זה לא לבני אדם, זה בעצם עדות לקדוש ברוך הוא. בעצם המשורר כותב את ה... כמו איזה הספד בעצם, אבל גם שהקדוש ברוך הוא ידע מה בן אדם...
כמו המלצה.
מה בן אדם הזה עבר בחיים שלו, שזה מדהים.
כן.
ואני זורם איתך לגבי המצבות, למרות שאני כהן, וכאילו יש לי תמיד תסביך עם העניין הזה, כאילו אסור לי, אבל אני מאוד רוצה להיות,
נמשך.
אני מרגיש שאני מאוד נוח בבתי קברות, עוד פה בסביבתם, כן. ואני מאוד מרגיש מחובר לזה.
אני חושבת שזה גם באמת הדבר היחיד הדומם שנשקתי עבר, כאילו, אפילו לכותל אני פחות מתחברת, כאילו ברמה הזאת שדווקא דרך בן אדם, האמונה לפעמים אפילו עוד יותר מתחזקת.
זה דרך אבן למה?
דרך בן אדם ששוכב מתחת לאבן, כי אתה כאילו מנשק את האבן, אבל אתה בעצם רוצה לנשק את הזיכרון של הבן אדם.
כשאמרו עלינו שאנחנו תרבות של קברים, התכוונו לזה בצורה שלילית, אבל אתם לוקחים את זה דווקא למקום הכי...
ממש, פילוסופיה עמוקה לחלוטין.
הכי חיובי. אוקיי, טוב. טוב, אנחנו עוברים לבחירות שלכם, אלבום.
אלבום.
זה שאלה קשה.
עמית, תגיד את העת שלך.
שאלה קשה.
לא, דווקא לא קשה. הייתי בוחר אחד, יש לי שתי בחירות. כאילו הייתי בוחר אחד מטום וייטס, שאני באמת, אני מרגיש שממש גדלתי עליו. זה מפתיע, אבל אני ממש אוהב אותו, ממש חובר אליו. אני חושב, The Heart of Saturday Night, אבל גם Sketches of Spain של מייס דייוויס, מבחינתי את הקליפ
של... אבל The Heart of Saturday Night זה שלי.
באמת? אז זה משותף.
הנה, אז יאללה, ביחד. טוב, אז
האמת היא, אנחנו תחנו את הדיסק הזה ביחד.
כן, זה...
זה דיסק שמעביר רבינות של מוצש, כאילו, Heart of Saturday Night.
מייס דייוויס.
מייס דייוויס הוא אין, הוא השראה גדולה.
אוקיי, אז את תבחרי את הסרט.
אוקיי, אז אני בחרתי את הסרט של עבד אל-לטיף קשיש. הגרגר והדג. סרט שכשראיתי אותו פעם ראשונה, זה היה בפסטיבל לתרבות יהודית בירושלים, וממש ככה טלטל אותי. פעם ראשונה שראיתי קולנוע שהוא בשפה שלי, מדברים שם רוב הזמן גם אלג'יראית אמנם, אבל זה קרוב. והנקודת מבט הזאת של, אתה יודע, מאגר בתוך חברה מערבית, מרוקאי ספציפי, זה כאילו מאוד מאוד חיבר אותי, וגם הסיפור עצמו. הרצון הזה לרצות, הבלתי נגמר שלנו בתוך...
דרך האוכל.
דרך האוכל, דרך התרבות, תמיד מצפים ממך כל הזמן להיות בתפקיד, מה שנקרא.
אוקיי. ספר?
מוחה שותה מוחה חכם.
יאללה, אוקיי.
של טהר בן ג'לון.
אני מתלבט. נראה לי זה יהודים וערבים של אלבר ממי. זה ספר שהוא פתח אותי ברמה, כאילו ברמה הרעיונית, על המקום הזה, על הזהות. ספר מאוד חשוב בעיניי. בכלל, אלבר ממי הוא סופר מאוד חשוב, שלדעתי לא...
לא קיבל.
בארץ, אני חושב, אני לא יודע כמה הוא באמת, כאילו, דנו בספרים שלו ובאמנות שלו.
יש לו הרבה מתורגמים לעברית, אבל לצערי לא מקבלים מקום חשוב על המדף. אני למשל מצאתי את יהודים וערבים, כשלמדתי בבאר שבע. זה היה מחוץ לספרייה בארגז, עם חותמת מעליבה של הוצא. כאילו, מה יותר רלוונטי מלהבין את היחסים בין... כן, וכשאתה רואה את הדבר הזה, אתה מבין איך כאילו לא נותנים, בתוך השיח הזה שהוא קיים, מדירים דווקא דעות של אנשים שצמחו בתוך מדינה ערבית.
טוב, אנחנו נצטרך לקצר. זמננו פה ננזף. טוב, אישיות? רק תגידו אותה.
רובן אברג'ל.
רובן אברג'ל.
סבתא שלי, סבתא חנינה.
סבתא חנינה, ומקצוע, וביקשתי מכם את המקצוע שלכם, איך אתם רואים אותו?
אני לא מאמינה במקצועות, אני מאמינה שמקצוע זה הגדרה מאוד מאוד מערבית, כאילו לקטלג ולחלק, כאילו אני מאמינה במקצועות, ביצירה. ברגע שאני רואה יצירתיות, אפילו בחשמלאי או אצל נגר או אצל זה, זה מדליק אותי. אז לדעתי, אני כאילו ככה חשבתי על זה שיצירה זה המוטיב המרכזי, והמקצועות הם יכולים להיות מה ש...
אני לגמרי זורם עם העניין, רואים את זה אצל יהודי מרוקו תמיד, הוא שוחט, משורר, ואלוהים יודע מה הוא.
וספר.
וגבי בבית כנסת.
אז אני זורם עם העניין הזה.
טוב, תודה רבה לכם. וואו, זה היה מאלף, מרתק, קצר מדי.
לגמרי.
למרות שזה היה ספשייל, הקדשנו אותו לזוהר אלפסיה. אני שוב שולח את כל מי שמקשיב לנו למופע, זה אבידי שלכם.
נכון.
ואנחנו נסיים עם שיר שבחרתם, שמאוד השפיע עליכם, שהוא...
אני בחרתי דווקא לסיים בזמרת נשמה אחרת, לא זוהרה, בנינה סימון, ואתה בטח יכול להתחבר דרך נינה שלך. נינה שגם קרויה על שם סבתא פנינה, ואני מתחברת לחנינה, אז בכלל נינה. זמרת סול מדהימה, שאני מאוד מאוד אוהבת את פילוסופיית המוזיקה שלה.
ואת הפוליטיקה שלה.
את הפוליטיקה של הכל וזה.
מדהימה.
Black is the color of my true love's hair.
לפני שאנחנו... מכניסים את נינה, אז תודה לכל מי שעבד על התוכנית הזאת, תודה לעורכת מאיה קוסובר, למפיקה שיר זיו, טכנאי השידור שלנו אלון מקלר, נתראה גם בשבוע הבא, שני בשש, כאן תרבות, נהייתי אופיר טובול, קפה גיברלטר, להתראות. And the strongest hands I love the ground unwasted Black is the color Of my true love's hair Of my true love's hair Oh, I love my lover And well Yes, I love the ground where he goes and steals.
And he and I will be as one. Black is the color of my